שלום וברכה
ובוקר טוב וחודש טוב ומבורך. מה הייתה המטרה שלי? מה הייתה המטרה של יציאת מצרים? זאת שאלה חשובה, שהרי המאורע של יציאת מצרים הוא מאורע מכונן. אם כך, צריך לברר מה הייתה המטרה שלו.
להיות בידי
העם. ומה המוטיבציה שלו. על מנת לענות על השאלה הזאת, מכיוון שהנושא מופיע בתורה, אנחנו נשתמש בכלי המקובל עלינו, שאני יודע שהוא מהפכני, והוא להסתכל בתורה. נתחיל. וידבר אלוהים אל משה, וירא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם אקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מזכיר למשה, אני קראתי ברית עם האבות לתת להם את ארץ כנען, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם, ואזכור את בריתי, איזו ברית עם האבות, לתת להם את ארץ כנען. לכן, כלומר, מכוח המחויבות הזאת יש לי איזו התחייבות קדומה לתת לבני ישראל את ארץ כנען. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת קהילות מצרים, והצאתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובמשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לעם, והייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לי לעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תאמר לבני ישראל שאני עומד להוציא אותה ממצרים כדי לקיים את הבטחתי. הבטחתי היא לתת להם את ארץ כנען. אם כן, יש לנו בשלב הזה תשובה פשוטה. מה המטרה של יציאת מצרים? לממש את ההבטחה לעבוד לתת את ארץ כנען. כלומר, יציאת מצרים היא בשביל לקבל את ארץ ישראל. זאת המטרה. מה שכתוב כאן בתורה, אני לא יודע מה הדעות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו, מה שחשוב זה מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב שזאת המטרה, לא האמצעי. כמו כן, אני מסתכל בפסוק אחר מאוד חשוב בפרשת בשלח. ויהי ושלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים ותערובו, כי אמר אלוהים, וננחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, והיה סבל ומתעם דרך המדבר יוסף. אם אני מבין נכון את הפסוקים האלה, ואני חושב שאני מבין עברית, זה אומר שלכתחילה היה צריך לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ, אבל הנסיבות יהיו אשר יהיו, הנסיבות גרמו שעברו דרך המדבר. מסקנה, המעבר דרך המדבר היה בדיעבד. על בסיס שני הטקסטים האלה שכתובים בתורה, אני רוצה להקשות מהגננת. הגננת בגן הדתי שמסבירה לילדים מדוע בני ישראל עברו דרך המדבר. היא מסבירה במיוחד לקראת חג השבועות כדי לקבל את התורה. ולכן אפשר היה להיכנס לארץ לפני שמקבלים את התורה. תזה מעניינת, אבל התורה אומרת הכל. התורה עצמה אומרת שמעמד הר סיני לפי זה, קבלת התורה, כל הדברים האלה, זה בדיעבד. וכתחילה נכנסים ישירות לארץ כדי לממש את הברית. עכשיו יש לזה השלכות. ניתנה לנו תורה בסיני, בדיעבד, אבל זה הברית השנייה, לא הראשונה. הברית הראשונה היא על הארץ. אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן את התורה בהר סיני, הוא כן היה נותן את ארץ ישראל, כי לזה הוא התחייב. זאת אומרת, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה השורש ומה הענף, השורש זה ארץ ישראל, יש ענף התורה, ואז יש את השאלה למה ניתנה התורה. זו שאלה חשובה מאוד. אתה מכניס דבר מאוד מעניין, אתה אומר התורה הייתה צריכה להינתן בכל מקרה, רק לא בסיני אלא בארץ ישראל. וכאן אני שואל מנה שאלה שנייה, יש לי גם ראייה היסטורית נגד זה. הלא אבותינו היו בארץ ישראל ולא קיבלו את התורה, אברהם, יצחק ויעקב, שהקדוש ברוך הוא מכיל את שמו עליהם, כל עצמו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, הוא לא נתן להם את התורה. אז בוודאי שאנחנו לא צריכים להיות יותר גדולים מאבותינו. אבותינו לא קיבלו את התורה, אז מדוע שאנחנו נקבל? דבר נוסף, אנחנו רואים גם שביציאת מצרים המוטיבציה איננה קבלת התורה, המוטיבציה היא להוציא את ישראל ממצרים כדי להביא אותם לארץ כנען.
גור פלאפוני, מה זה?
עכשיו, מתוך ההנחה הזאת, בסמנת שאלה זה השאלה, למה ניתנה התורה בכל זאת? זו שאלה חשובה מאוד. אבל לכאורה לא הייתה צריכה להינתן. עכשיו, אם אני קורא בעוד מקור בתורה, היום אני משתדל לקרוא פסוקים, לא יודע למה, נראה לי שגם הפסוקים מהווים מקור. אני קורא כאן בפרק י"ט. בחודש השלישי לצא בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. מגיעים עיתונאים אל הר סיני ושואלים את בני ישראל, אנחנו רואים, לוקחים את אחד מבני ישראל ואומרים לו, אנחנו באים עכשיו מרדיו מואב וכל עמון ואנחנו מבקשים שתענה על מספר שאלות, האם אתה מוכן? כן, מאיכן אתה בא? אני בא ממצרים. אני בא ממצרים. יפה, ו... מי זה האיש הזה שם בראש המחנה שאתם הולכים אחריו? זה משה. מה הוא בשבילכם? הוא הוציא אותנו ממצרים. ולמה אתם ממשיכים ללכת אחריו? כי הוא צריך להביא אותנו לארץ ישראל. ואיך אתם מתכוונים להגיע לארץ ישראל? אנחנו ברגל. ברגל, גם חמור, אנחנו בדרך לארץ ישראל. אז למה אתם פה בסיני? אנחנו במנוחה, יש תחנה בדרך, יש תחנות, אי אפשר ללכת כל היום וכל הלילה, ולכן אנחנו פה. ולכמה זמן אתם מתכוונים לשהות במקום הזה? לא יודע. הזמן הנדרש כנראה כדי להתאושש ולהמשיך בנסיעה. משה יגיד לנו. זאת אומרת, ברור שכשבני ישראל מגיעים להר סיני אין להם שום ציפייה לאירוע ייחודי מלבד מה שקרה בכל התחנות, במראה, באנוש, בדווקה, במפרסים, ברפידים. ממשיכים, מתקדמים לעבר ארץ כנען. ומשה עלה אל היבשה. מה פירוש ומשה עלה? אני הייתי כותב ויעל משה. ומשה עלה, הכוונה שבזמן שכולם עסוקים בחניה, משה בינתיים עולה אל האלוהים. מה פירוש לעלות אל האלוהים? לאן הוא עלה? תשובה, אל האלוהים. איפה הוא עשה את זה? לא, עשה את זה באוהל שלו. כלומר, בזמן שכולם עסוקים בלתקוע את מוטות האוהלים, ולרדוף אחרי עז שברח, או להחליף חיתולים לילדים. באותו זמן משה עולה אל האלוהים. איפה, איך עושים? מה זה לעלות אל האלוהים? אתה עולה להתנבא. באותה שעה משה מתנבא.
עלייה רוחנית.
זה עלייה רוחנית, וזה מתרחש בתחתית ההר. איך אני יודע שזה בתחתית ההר? בגלל ההמשך. ויקרא אליו השם מן ההר. משמע שמשה, כשעלה אל האלוהים, היה למטה. ומשה עלה אלוהים, אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר. לאמור. כה תאמר לבית יעקב ותגד בני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואצא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי ועתיים שמוע תשמעו בקולי ושמרתם לבריתי ואיתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים עכשיו לדבר עכשיו זה אפשר לומר הפתעה. האם זה הפתעה אפילו למשה? אולי, אני לא יודע, אבל זה ברור שכאן, בדברי הקדוש ברוך הוא אל משה, מוכנס כאן ייעוד חדש ליציאת מצרים שלא היה עד אז. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תאמר לבני ישראל שהם לא סתם חונים פה, אלא יש לי משהו לתת להם, תפקיד דתי אוניברסלי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, והם לא רק בדרך לארץ אבותיהם. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. כשמשה בא לבני ישראל, כשמשה בא לבני ישראל במצרים ואמר להם, שלום, אני האיש שהקדוש ברוך הוא שלח כדי להוציא אתכם ממצרים, להביא אתכם לארץ כנען. האם המילים האלה של משה היו בבחינתם חידוש? התשובה היא, לא, זה לא היה חידוש. הם ציפו לאדם כזה. איך אני יודע שהם ציפו לאדם כזה? כבר אמר להם יעקב, וכבר אמר להם יוסף, והקוד יפקוד, אלוהים אתכם. זאת אומרת, הם ציפו למישהו, או לשליח כלשהו של ההשגחה העליונה, שיבוא לממש את ההבטחה לאבות, להוציא אותם ממצרים, להביא אותם מארץ כנען. לכן כשמשה בא ואומר, אני זה שאתם מחכים לו, הוא לא אומר דברים הזויים. הדבר היחיד שהם רוצים לברך, שזה באמת הוא. ולכן שואלים אותו, האם יש לך תעודה שמוכיחה שזה אתה? ואז הוא אומר, הנה, יש לי אותות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, כדי להוכיח שאני באמת השליח. אומרים בני ישראל, האותות האלה נותנים לך תעודת רצינות. אנחנו מוכנים להמשיך להקשיב, אנחנו מוכנים לתת לך את ההזדמנות להוציא אותנו ממצרים. בני ישראל שמעו לו, ויאמן העם. כתוב מפורש. אחר כך כתוב שם מילה, וכתוב שבהתחלה שהם האמינו. ואז יוצא שכאשר משה מעביר אותם את ים סוף ומוצאים את עצמם במדבר, הם אומרים, אכן, הוא צדק. הוא באמת מימש לפחות חצי מן ההבטחות שלו. כל מה שנשאר לו זה לממש את החצי השני, להביא אותנו לארץ כנען. אבל פתאום בא משה ואומר לעם ישראל דברים שהם מעולם לא שמעו. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. מה עושה משה אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו לומר את זה לבני ישראל? הוא יודע שזה דבר חדש. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. נחשוב לרגע שאנחנו שם. משה בא ואומר משהו שלא היה בתוכנית. מה התגובה? התגובה היא, זה לא היה בתוכנית. פשוט מאוד.
היה בגיל 52 עד הר סיני, כלומר זה תהליך ידעתי שישמרו למען, ישמרו את...
אין שום בעיה, השאלה האם העם יודע את זה? התשובה היא לא. העם לא יודע. העם לא קרא את המדיד. זה אגב מהרבה הוכחה שהמדיד חי אחרי הסיפור הזה. עכשיו, אז אם כך, העם של... אני רק יפה. אני שומע את הפסוק, אתה אומר, זה בהוציאך הייתה ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה, ולומר לכם את האמת, יש לי תמיהה גדולה. איך זה שרק עכשיו מישהו מקשה את זה? הנה, יש פסוק שאומר הפוך מכל מה שאמר שיר. והוציאך הייתה ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אז יש את תשובות שונות, אנחנו נראה שאין, לא רק שאין שום קושיה מהפסוק, אנחנו נראה שהפסוק מוכיח את מה שאני אומר.
פרידמן לא פועל.
אבל אנחנו צריכים שיעזר קצת. אז קודם כל, משה שומע מהקדוש ברוך הוא שצריך להגיד לעם את הדבר החדש הזה. משה קורא לזקני העם, לא לעם, ואומר להם את החידוש הזה. ויצב לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווה השם. אז בואו נחזור למה שאמרתי, שהיינו חושבים אולי כלומר, אם היינו שומעים את זה שם, הם אומרים למשה, א', זה לא בתוכנית. ב', ייתכן מאוד שהיינו חושדים במשה שהוא ממציא. כלומר, אולי זה הפילוסופיה הדתית שלך, שאתה הגית כשהיית מלך במצרים, תלמיד של יתרו, מלך בקוש, עשית הרבה דברים בחיים, עד גיל 80 לא באת. עד גיל 80, הספקת להגות הרבה מאוד רעיון. אז אולי אתה מנסה, אתה מנצל את העובדה שאנחנו תקועים איתך במדבר, שהקדוש הוא באמת שלח אותך להוציא אותנו ממצרים, ועכשיו אתה מנצל את ההזדמנות כדי לכפות עלינו את הפילוסופיה הדתית שלך. עכשיו אני רוצה אפילו להגיד את זה במונחים יותר חריפים, לפי מושגי העת העתיקה. אולי האלוה ששולח אותך להגיד לנו את זה, איננו האלוה ששלח אותך להוציא אותנו ממצרים. אולי זה אלוה אחר. אתם תראו שרש"י הבין ככה. בסדר? בואו נקרא. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו. ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר, אנחנו לא מאמינים לך. כן, כל אשר דיבר השם, לא מה שאתה עכשיו מדבר. מה השם דיבר? והוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את ארץ כנען. מה אתה מכניס לנו ממלכת כהנים גוי גדול? זה לא היה בתוכנית. כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. כלומר, מה אומר משה? אומר הקדוש הוא, דיברתי איתם, אמרתי מה שאמרת, הם לא רוצים לקבל. ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, לא רק למה שאני אומר, אלא יאמינו גם בך. סימן שלפני כן, שהם אמרו כל אשר דיבר השם נעשה, הם לא האמינו. ויגד משה את דברי העם אל השם. מה זה הפסוק הזה? התוספת כאן? אז כאן אנחנו נראה שאת מה שאמרתי לכם אומרים הרמב״ם, רבי יהודה הלוי ורש"י. בואו נראה את רש"י. רש"י אומר, תשובה על דבר זה, שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך. אינו דומה השומע מפי המלך כשומע מפי השליח. רצוננו לראות את מלכנו. בואו נעמיק בדברי רש"י. כלומר, מה זה אינו דומה? למה לא דומה השליח למלך? האמינות. כלומר, באופן מובלע, יש כאן טענה שמשה אולי משקר. ולכן הם אומרים, זה דברים חדשים, לא שמענו על זה אף פעם. אנחנו רוצים לראות את מלכן, שהוא יהיה. זה הפשט של, בעבור ישמע, מדברים. עד כאן דברי רש. רבי יהודה הלוי, בספר כוזרים, אמר ראשון, פסקה ממלך. וגם העם, אשר, זקני העם, אשר האמינו למשה, כי הם רצו לתת למצרים, לא האמינו כי ידבר האלוה אלה, ועמדו בספקם זה עד שישמיע מהאלוה את דברו בהר סיני. כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלות, כי מתוך חוכמה. כי יראו פן, העניין, פן מדובר במעשה כשפים או דברים כאלה, ויהיו העניין האלוהית המטבע, המטבע הזהב, שכאשר נמדד או מוצאים את ערכו כפלט. אם כן, גם רבי יהודה הלוי מבין שהפסוקים האלה מדברים על חוסר אמון מטעם העם כלפי משה. רמב״ם, הלכות יסודי התורה. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי אותות יש בליבו דופי, שמה נעשה הדבר בלט וחישוב. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, הקולות והקדמים, ואנו שומעים את הקול, אומר משה, משה, לך אמור להם כך וכך. ומיני, ממשיך הרמב״ם, שמעמד הר סיני הוא לבדו הראיה לנבואתו שהיא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע, ודברי עמה. וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שעד אותה שעה לא האמינו בו נאמנות של אחריה ספק. אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. לכן הפסוקים, ויאמינו בשם ומשה עבדו, ויאמן העם, זה לא אמונה חזקה. רק, וגם חיינו לעולם, זה מתחיל מעמד הר סיני. עכשיו, אם זה נכון, כל הסיפור הזה, אז יוצא ש מה היה קורה אם העם לא היה מגיב כפי שהגיב. נגיד, העם היה אומר למשה, באמת? ממלכת כהנים וגוי קדוש? וואי, איזה יופי, אנחנו מאמינים. מה היה קורה? לפי הטקסט של התורה עצמה, לא היה מעמד הר סיני, גם בסיני. אלא משה היה נשאר בתחתית ההר ומלמד את כל התורה כולה בלי מעמד הר סיני. המעמד בא בעקבות ספק שנולד בעם. עכשיו לדבר הזה יש חשיבות עצומה, בגלל שאם זה היה קורה כפי שאני תיארתי, שלא היה מעמד הר סיני ומשה מלמד כל התורה כולה והעם היה מאמין, אנחנו לא היינו מאמינים. כי למשל זה בדיוק מה שקרה, להבדיל מיליארד הבדלות, עם מוחמד. מוחמד בא, קבוצת ערבים, ואמר להם, אלוהים אמר לי, לומר לכם כך וכך. מה ענו אותם הערבים? אנחנו מאמינים לך. לא ביקשו ממנו עוד, לא ביקשו ממנו ראייה. אבל הנה לא. אז מכאן ואילך, יש מקום לפיקפוק גדול בנאמנות, באמינות של מוחמד. הרי הוא מעולם לא הגיר אליה שאכן אלוהים דיבר עם מוחמד. הוא בעצם מהווה מבחינתם צינור יחיד, לא אלוהים מדבר עם מוחמד. לעומת זה, מעמד הר סיני זה בדיוק הפוך. משה הוא בעצם לא הנושא, הנושא זה הקדוש ברוך הוא שדבר ישירות עם בני ישראל. הוא אומר להם, זה נכון ששלחתי את משה. זה דבר אחד מאוד חשוב. דבר נוסף, אנחנו רואים דבר מעניין. מבקרי הדת אומרים שבני אדם המציאו את אלוהים כי הם צריכים אותו. ויש עוד טענה, בני אדם המציאו שיש התגלות כי הם רוצים אותו. אבל הסיפור שנמסר בידינו על ההתגלות מספר את ההפך, שמקבלי התורה לא רצו בה ולא הם היו מסוגלים להאמין בדבר כזה, מה שמהווה ראיה לאמיתות ואמינות הסיפור. זאת אומרת, הרעיון שהאלוה שברא את העולם מתגלה אל האדם הוא רעיון זר לנפש. כאן אני רוצה להביא זאת, זה פסוק פרשת ויתחנן. שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, יום עשות השם אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים וקצה השמיים, הנגיע כדבר הגדול הזה, הוא הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש. אשר שמעת אלת, ויהיה. אני מבקש להתבונן קצת בפסוק הזה. מה אומר הפסוק? שאלנה, מקצה הארץ. כלומר, מה בעצם אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר לנו הפסוק? לא משנה מי קובע הפסוק. הפסוק אומר, לך תעשה מחקר. תעשה מחקר בכל כדור הארץ, עד איפה שידך מגע, וגם בעבר, תעשה מחקר היסטורי, ותחפש האם יש סיפור כמו מעמד הר סיני. עכשיו, מה המשמעות של השאלה? הכתוב אומר, אני אהיה כדבר הגדול הזה, או אני אשמע כמוהו? מה יותר בין שני הביטויים? נהיה. נהיה, איך תדע שהיה? יספרו לך. אם יספרו לך, אתה שומע. אז מה ההבדל בין הנהיה לבין הנשמע? הנהיה, על ידי שמיעה. או הנשמע, גם על ידי שמיעה. אלא הכוונה, נהיה זה סיפור אמיתי, נשמע זה סיפור לא אמיתי. כלומר, תחפש סיפורי אמת וסיפורי שקר. כלומר, האם גם השקרנים המציאו סיפור דומה? ואתה תמצא שגם השקרנים לא המציאו סיפור מהסוג הזה. נשאלת השאלה למה? מה זה בא להוכיח? גם המוסרי האמת לא מסרו דבר אמת כזה, וגם השקרנים שבבני אדם לא מסרו כזה סיפור. מה זה אומר? זה אומר שזה סיפור שלא ניתן להמצאה. כלומר שלא עולה בנפש האדם ובדעת האדם להמציא כזה סיפור. נשאלת השאלה, מדוע? ואולי אני אסביר שיש שני סוגי סיפורים. יש סיפורים, או נגיד לך, שני סוגי שקרים. יש שקרים העולים על הדעת, ויש שקרים שאינם עולים על הדעת. אז לצורך זה אני רוצה להביא לכם שני סיפורי שקר, או שני סיפורים, ונראה מה דינם של הסיפורים האלה. רק כדי להגיד את הרעיון. הסיפור הראשון הוא על ילד, נקרא לו בשם זליג. זה בסדר? זליג זה בסדר. נכון? זליג. זליג. ממה שאל?
קראו לו בנימין.
אני אומר שקראו לו זליג. זליג ממאה שערים, ילד חמוד, דובר יידיש, חוזר הביתה, ומכנסיו קרועות, התיק שלו הפוך, דמעותיו נוזלות, דם יוצא לו מן האף וגם נזלת, והוא צורע והוא אומר, תת מה? ההורים הנבהלים אומרים לו, זה לי, הוא תסגשי. כלומר, מה קרה? וזה לי גונה, מנדל נתן לי מכות. מנדל נתן לי מכות. כן, ודאי. נשאלת השאלה, האם זליג משקר או לא? ייתכן שזה אמת, כי אנחנו מכירים את השייגץ הזה, מנדל. גם אתמול זה זליג שנתן לו מכות, אז סביר שגם היום הוא החזיר לו. יכול להיות. אבל יכול להיות שזליג משקר, ושקרה משהו אחר לגמרי. הוא ראה שיש עיתונאים שנכנסים לחצר של הרדב, אז הוא עלה על העץ כדי לראות מה קורה. הענף נשבר, ואז הוא נפל, ונקראו לו המכנסיים, ונתפך לו עתיד, והוא מתבייש לספר שמקום ללכת לחיידר, הוא הלך לראות מה שקורה שם, הוא מספר להורים שלו. ומנדל, זה נתן לי מכות. כלומר, זה שקר אפשרי. יכול להיות שזאת אמת, יכול להיות שזה שקר. עד כאן הסיפור הראשון. סיפור שני. זה ליג ממאה שערים. חוזר הביתה. מסודר, טיפ טופ, התיק מסודר, המכנסיים לא קרו, יש לו חיוך על הפנים, הכל בסדר. חוזר הביתה, אומר להורים שלו, שני משפטים ביפנית צריכה. אומרים לו ההורים, מוזגזו. ואז הוא עונה, ביידיש, אני לא יודע, אבל יש אדם עם פנים צהובות, עיניים מבוכסנות, ומצלמה ענקית שהיא סובב מהשרים, והוא לימד אותי את זה. האם זליק משקר? התשובה היא, לא. מדוע? בגלל שאם הוא היה משקר, הוא גם לא היה מעלה על הדעת את הסיפור הזה, כי יש פה נתונים שאין בידו להעלותם על הדעת. אם כן, הוא אומר את האמת. עכשיו, אם יש סיפור שאינני יכול להעלות אותו על הדעת, ואני מספר שהוא קרה, סימן שהוא קרה. וזה בדיוק המשמעות של הכתוב בספר פרשת ויתחנן. הנשמע כדבר הגדול הזה הוא ענייה כמרו, ענייה הוא הנשמע כמרו, ולא, אפילו השקרנים לא ימציאו, סימן שזה סיפור שלא עולה על הדעת. עכשיו אני רוצה בכל זאת להקשות על עצמי. יש הרבה סיפורי התגלות בעולם. הרי המיתולוגיות מלאות בסיפורים על אלים שמתגלים. אבל, שבדת, כל הסיפורים על התגלות, כולם ללא יוצא מן הכלל, אינם מדברים על התגלות הבורא. כלומר, לא האל הטרנסנדנטי הוא המתגלה, אלא זה תמיד אל נמוך יותר בהיררכיה של האלים. תמיד. הדבר הזה נבדק, שלחתי תלמיד שלי לבדוק את זה, והוא בדק למעלה מ-2,000 סיפורי התגלות בכל ההיסטוריה כולה. הוא מתכתב עם כל הצ'יפים שהוא יכול היה למצוא בדור הזה, לכותבי מאמרים באוניברסיטה וכולי, על כל מיני התגלויות, ובכולם התברר שאחר מעולם לא האל הבורא הוא המתגלה, אלא אל נמוך יותר. והדבר הזה הוא משמעותי, כי זה בא לומר שהרעיון שאלוה טרנסנדנטי נבדל, שברא את העולם, הוא זה שהתגלה על בני האדם, הוא רעיון זר לנפש. ולכן אלה שמספרים שזה קרה להם, גם אומרים את האמת. עכשיו בואו נחזור אם כן לסיפור שלנו על עשרת הדיברות. אם כל מה שאמרנו הוא נכון, שבעצם העם לא רצה להאמין למשה, והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז אני אבוא בעצמי לדבר. אז מה היה צריך הקדוש ברוך הוא לומר בהר סיני? הוא היה צריך להגיד, שלום, שמי יוקבא, שלחתי את משה, הוא אומר את האמת, סוף שידור. זה מה שהיה צריך. במקום זה, אנחנו רוצים בעשרת הדיברות דברים מאוד יפים, חוץ ממה שאנחנו מבקשים. כלומר, איך אומרים, העיקר חסר מן הדיברות. אני רציתי שתגיד לנו שמשה אומר את האמת, במקום זה אתה אומר לי לא תרצח, לא תנאף, תאבד את האוויר, אני אומר לי אפילו, אבל זה לא מה שרציתי לומר. אבל, בצור הזה אנחנו צריכים לקרוא את הפסוקים יותר מתשומת. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הבה ננתח מבחינה תחבירית את המשפט הזה. זה דומה למשפט, שלום, אני יוסי, שפגשת אתמול בשוק. נכון? אנוכי השם, אני בא להציג את עצמי. אתה יודע מי אני? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה בערך כמו שאדם אומר, אני יוסי, אתה מכיר אותי כי כבר נפגשנו בשוק אתמול. מתי יש צורך למישהו להציג את עצמו ביחס למאורע אחר? כשהוא נראה אחרת מאיך שהוא נראה היום, מאיך שהוא נראה אתמול. אתמול ראית אותי בבגדי עבודה, מוכר עגבניות ב5 שקלים לקילו. רבותיי, רבותיי, 5 שקלים, יפות, יפות. והיום אתה רואה אותי בחליפת טוקסידו, עם גביע שמפניה ביד, מסורק. ואז אני רואה במבט שלך שאתה לא בטוח שזה אותו אחד. אני אומר לו, אנוכי הוא, אני אותו אחד שפגשת אתמול, רק אתמול הייתי לבוש אחר, התנהגתי עליך. אז אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה בדיוק מה לומר את זה. הוא אומר רש"י, ורש"י כידוע מפרש פשט. לפי שנראה להם על הים כגיבור מלחמה. זאת אומרת, גיבור מלחמה, אלוה פוליטי, צבאי, שעניינו להגשים יעדים פוליטיים, צבאיים, לתת יותר סנאה. נגלה להם על הים כגיבור מלחמה. וכאן כזקן מלא רחמים. הוא נראה כמו ראש ישיבה שנותן את התורה. הועיל ואני משתנה במראות. אל תאמרו רשויות הרבה יש. אלא אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כלומר, בעצם רש"י אומר מה שאמרתי מקודם. שהם חששו, אולי יש אלוה אחר ששולח את משה, שרוכב על השליחות של אלוהי אבותינו, ששלח את משה להוציא אותנו ממצרים ולהביא אותנו לארץ כנען, והאלוה האחר מנסה לכפות את תורתו. ולכן היה צריך לומר, אנוכי הוא, זה אותו אחד, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, שנותן לך את התורה עכשיו. ואז יוצא שיש לנו תשובה גם לשאלה, מדוע לא נאמר, שלחתי את משה. כי ברור ששלחת את משה, אבל אתה האלוה של אבותינו. ולכן, בעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא, כשמשה המוציא אתכם ממצרים, נותן לכם את התורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה אותו אחד. יוצא לפי זה, שיש שני סוגי אנשים שמכירים את משה. הדתיים והחילונים. הדתיים אומרים, משה, כן, אנחנו מכירים, זה רבנו. הוא נתן לנו את התורה. משה בתור מקור התורה. זה התפיסה של הדתיים. החילונים, משה, כן, זה המוציא ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא חושב? שיש רק משה אחד. אבל זה לא היה מובן מאליו. אפילו פרויד התבלבל בזה. חשב שיש שני משה. כלומר, יוצא לפי זה שמעמד הר סיני נעשה מתוך מטרה דתית לאומית. להבהיר שהנושא הציוני הוא בעצמו הנושא התורני ולא שני נושאים שונים. אנוכי, לא בגלל זה פסוק ב', כן? לא קשור לפוליטיקה. אבל זה בא לומר שהיסוד הוא אותו יסוד ממש. ואז יוצא שמובן עכשיו מה שכתוב בפרשת שמות. משה אומר, אני הולך לבני ישראל, הם יאמינו לי? וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תאמין את האלוהים על ההר הזה. בהר הזה תתקבל ההוכחה שאתה כל כך מבקש. זאת אומרת, מעמד הר סיני משמש כאן כאמצעי להוכחת שליחותו של משה המוציא ממצרים. אבל אז עולה באמת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה מראש? למה הוא לא סיפר לנו שיש ברית על התורה? זה בעצם מתחבר לשאלה, מדוע ניתנה התורה? והתשובה היא, בגלל שאנחנו לא האבות. האבות היו אנשים אדירים, נשמות גדולות, ענקיות, ולכן הם קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. כלומר, לא היה אצל האבות מתח בין התורה לבין החיים. למשל, אם אני מטייל אחרי הצהריים, מגיע זמן תפילת מנחה. אז אני יוצא ממסלול הטיול, נכנס אל בית הכנסת ומתפלל מנחה. מה זה אומר? שיש הבדל בין חיי העולם הזה לבין חיי הקודש. התורה מצד אחד, החיים במקום אחר. ויצא יצחק לסוח בשדה, זה תפילת מנחה. כלומר, אין אצל האבות מתח בין החיים לבין השיח. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. אבל מה נעשה שכאשר היינו במצרים, שועבדנו זמן ארוך. אחרי שיעבוד ארוך, אנחנו מאבדים משהו מהטבע שלנו. ואז צריך שיסבירו לנו מי אנחנו, ולכן ניתנה התורה. אבל אם המצב היה של רוממות, ואז לא היינו מתייראים מהמלחמה עם הפלישתים. אם לא היינו מתייראים מהמלחמה עם הפלישתים, אז גם לא היינו צריכים תורה. היינו מקיימים את התורה בלי מתן תורה. וזה בעצם היה פותר את כל בעיית המתח שאנחנו חשים כלפי התורה, שהתורה היא לכאורה מנוגדת לאינטואיציה המיידית שלנו, לספונטנית שלנו. כן? אז זה מה, זה מה שחסר לנו. אבל אין מה לעשות, ניתנה התורה לפני הזמן, לא במקום הנכון, ואולי לא בצורה הנכונה, אבל יש תורה. משל למה הדבר דומה? לאדם שעבר תאונה. אחת התוצאות של תאונה יכולה להיות אמנזיה. אמנזיה, שכחה. הוא חוזר לחיים, הוא התעורר, אבל הוא לא זוכר מי הוא. ואז הוא עובר שיקום. תוך כדי השיקום, הוא צריך להחזיק בכיס של החולצה פנקס. בפנקס כתוב, קוראים לי כך וכך. ואני גר במקום פלוני, ואשתי זה פלונית, ואני בעל מקצוע אלמוני, ועוד ועוד כמה דברים, כדי שיזכר מי הוא. אבל למי צריך לכתוב מי הוא? למי ששכח מי הוא. אז בעצם זה מה שקרה אחרי שעבוד מצרים. שכחנו מי אנחנו. לכן היה צורך שתינתן לנו התורה. אבל יש איזושהי צריבה שנשארה בנפש. שזו הרגשה שמשהו לא לגמרי טבעי. לכן התורה ציפתה עלינו לעשות מעמד משלים למעמד הר סיני. כשנכנסים לארץ ישראל, התורה מצווה לעשות את מעמד הר גריזים והר עיבל. אבל נראה מה ההבדל. אם נצייר לעצמנו את הר סיני בצורה פשוטה, כמשולש, עם בסיס למטה, קודקוד למעלה. הקדוש ברוך הוא, קולו יוצא מן השפיץ, מן הקודקוד למעלה. קול אלוהי, נורא מפחיד. מה איתנו? אנחנו למטה, אסור לעלות. זו תורה מאיימת. מעמד הר סיני, מעמד הר גריזים והר עיבל. הפוך. יש שני הרים מהצדדים, הקודקוד למטה, זה משולש הפוך. העם נמצא על ההר, הקול יוצא מלמטה, מן הארץ, והוא קול של בני אדם, הנביאים. כלומר, זאת השלמה, זה מעמד, במעמד הר סיני התורה היא מן השמיים, והר גריזים והר עיבל התורה היא מן הארץ. ואז אם אתם תרכיבו את שני הציורים ביחד, משולש ישר על גבי משולש הפוך, יוצא לנו עם סגול, סגול על גבי סגול. כן? ואז יוצא סימן, סמל שאני מכיר אותו באיזשהו מקום, מגן דוד. עכשיו, כל זה בא, העובדה שהיינו בחולשה כלפי הפלישתים. פחדנו לעבור דרך ארץ פלישתים. אז היה צריך לחכות עד הדור שלנו שנפסיק לפחד מדרך ארץ פלישתים. כדי לעמוד מול הגבול של הפלישתים ולא להתיירב.
מה זה?
לא מתיירים מן הפלישתים. עם ישראל הולך דרך ארץ פלישתים ועומד בגבורה. וזה בגלל שהוא חוזר לאט לאט למדרגת האבות שהתורה מתאחדת עם החיים. חג שמח.